הפסוק שלנו היום בקהלת, מפרק ז', פסוק כ' א'. אז יש לנו פסוק, אני חושב, שהוא בעיית המאה ה-20. זה הנושא היום, הוא מאוד 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 חזק מבחינת החשיבות שלו, האנושית, המנטלית, החברתית, הבריאותית אפילו. שלמה המלך אומר, פרק ז', פסוק כ' א', גם כל הדברים אשר ידברו, אל תיתן אל ליבך. אשר לא תשמע את עבדך, מקלליך. פירוש הפשוט בנושא הזה הוא כבר פירוש מאוד מאוד עמוק. גם כל הדברים שאנשים מדברים עליך, אל תשים לב למה שמרחלים עליך. אל תיתן לליבך, אל תתייחס לריחולים שמרחלים עליך. עד שתגיע למצב נפשי כזה, שאפילו העבד שלך, שזה מכוון על אדם שהוא כפוף לך, ואתה יכול להעניש אותו, ואתה יכול להתנקם בו, אף על פי כן אתה כל כך לא תשמע את דברי הריחול שהוא אמר, שלא תרגיש צורך להעניש אותו. הרבה מאוד אנשים מוציאים אנרגיות, קודם במחשבה, ואחר כך בדיבור, ואחר כך במעשה, על גבי דברים שנאמרים להם. עליהם. אמרו עליי, דיברו עליי, ריחלו עליי, חושבים עליי. ושלמה בא לתת לנו את מפתח החיים. מי שרוצה להיות חכם, שיעלה בבקשה על האוטובוס הזה. האוטובוס הזה אומר, אל תיתן אל ליבך. אתה יכול לשמוע? אתה יכול לחשוב, אבל אל תיקח ללב. אל תיקח את הדברים שאמרו עליך ברצינות. אל תוריד את המוטיבציה שלך בגין מה ששמעת שאמרו עליך. אז אחד הפרשנים המאוד מפורסמים, רבי אברהם אבן עזרא, אומר, הסבר, מדוע עליי לא להשים לב למה שאומרים? כי אם תיתן ליבך לדבריהם, תכעס. ואז מה יקרה? ויחשך אור חוכמת הנשמה. האור של חוכמת הנשמה יחשך ממך. אז יש כאן מפתח מאוד מאוד חשוב, מאוד עוצמתי, להבנת הפסול וההפסד שהאדם גורם לעצמו בזה שהוא מתחשב במה שאנשים אומרים עליו, מרחלים עליו, שזה כמובן לא ביקורת בונה, אלא ביקורת הרסנית, שהוא הופך להיות כועס, וכשהוא כועס הוא מפסיד את אור הנשמה, וכשהוא מפסיד את אור הנשמה, הוא מפסיד את החיים שלו באיזשהו מקום. מפסיד את אור הנשמה ומפסיד את החיים שלו. והאריזל בכתבים של רבי חיים ויטל מופיע משהו עוד יותר חמור מזה, אני עדיין בהקדמה לשיעור, שהיה מורי מקפיד מאוד על הכעס יותר משאר העבירות, ונתן טעם לדבריו, כי הלא שאר העבירות אינן מחליפים הנשמה כמו הכעס. כי כאשר יכעוס האדם, הסתלק ממנו הנשמה הטהורה אשר נכנס בו, ונכנס בו נפש מצד חיצוניות, ולטעם זה כל הכועס נביאותו וחוכמתו מסתלקת. האריזל מלמד אותנו מבחינה רוחנית בנפש, כאשר אדם מגיע לידי כעס, ביטוי חדש, מושג חדש, מוחלפת נשמתו, מחליפים לו דיסק פנימי, הנשמה שלו מוחלפת. ובאיזה נשמה? עד עכשיו הייתה לו נשמה פנימית, ברגע שהוא כועס, הופכת להיות לו נשמה חיצונית, אוטומט. ומה זה עושה כשיש לאדם נשמה חיצונית? תגידו אתם, מה זה עושה? מה זה נקרא שהנשמה שלו מוחלפת ומוחלפת לנשמה חיצונית? מה זה עושה? זה עושה שהוא יהפוך להיות כועס יותר ויותר. משום שבדרך כלל, או אפילו תמיד, מה גורם לאדם לכעוס? ההיבטים החיצוניים של מה שהוא ראה או של מה שהוא שמע. אז אם עד עכשיו הוא כעס כעס קטן, עכשיו בכוח זה שהוא הוחלפה נשמתו מפנימיות לחיצוניות, אין לו כלים, אין לו כלים להבחין במה שהאנשים אומרים שזה שטויות, שלא לקחת אותם ברצינות, אלא הוא מתייחס לחיצוניות כאילו היא פנימיות, כי יש לו נשמה חיצונית. ואז הכעס שלו הולך וגדל, הולך וגואה, הולך ומתעצם, הולך ו... וזה מביא כעס נוסף. וכעס נוסף, כעס נוסף. וכעס נוסף, כעס נוסף. ומה סיום הדבר הזה? בבית הקברות, שהוא גומר את החיים שלו מוקדם. אז עכשיו, כדי לשכנע את עצמנו שהעסק הזה לא משתלם, אז אנחנו נתחיל לדבר כמה נקודות על המושג הזה של כעס, בהקשר של סילוק נשמה. וזה הנושא שלנו היום. כמובן שאני אשתדל לתת גם פתרונות, אבל אנחנו, הפתרון, אם אתם שואלים אותי מהו הפתרון, אם אנחנו נבין כאן כמה זה לא משתלם, לא נעשה את זה. זה נקרא הפתרון הטבעי. כי ברגע שהאדם ישן בלילה בחורף, והחלון היה פתוח, והוא הצטנן, אז בלילה הבא הוא יסגור את החלום. וזה עובד הכי חזק. ולכן יהיו פתרונות סגולתיים לעניין. אבל אני מאמין יותר בפתרון הטבעי. בפתרון שהאדם כשהוא יבין את העניין, זה משכנע אותו חזק יותר, עוצמתי יותר. אז מילת המפתח הראשונה שלנו, על פי משנתו של הרבי, זה שכחה. מה גורם הכעס לאדם? הוא גורם לו להיות שכחן. זאת אומרת, באותו, אומרים ככה, אולי זה בדיחה, אולי זה מציאות, שאישה, כל פעם שהיא יולדת, היא מושאירה קצת מהזיכרון בחדר לידה. אחר כך בדקו ומצאו שישנו הורמון מסוים שהוא אחראי על השכחה, וההורמון הזה מופרש בעוצמה מוגברת בשעה שהיא יולדת. ומדוע? זה מאוד מאוד מובן. מפני שכאבי הלידה הם כאבי תופת, וזה חוויה לא פשוטה לחלוטין. ומכיוון שכך, היא זקוקה לעוצמה של שכחה, כדי שתוכל להמשיך לשרוד. אז אני בא ומדבר, אז לידה זה דבר טוב. והשכחה של כאב הלידה הוא טוב מאוד. אבל כשאנחנו מדברים על כעס, הכעס כנראה קורה לנו יותר מלידה ללידה. זה יותר מפעם בתשעה חודשים. אז הכעס יש לו עוצמה מאוד מאוד מתוגברת לגרום לאדם לשכוח. עכשיו ננסה להבין למה. מסביר הרבי באחת משיחות הקודש שלו, שברגע שהאדם כועס, הוא מאבד את הנשמה, כמו שהזכרנו קודם מהאריזל. הוא מחליף את הנשמה, מאבד את הנשמה. מה גורם לנו לזכור דברים? וכי הזיכרון זה דבר הגיוני וטבעי? בכלל לא. זיכרון זה השראה מלמעלה. זיכרון זה סייעת מאת הבורא לזכור. האדם בטבעו לא היה יכול לזכור. מה גורם לאדם לזכור? חומר הגוף או הנשמה? אנחנו יכולים לראות על עצמנו שכשאנחנו מאוד 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 שמחים על משהו מסוים, אנחנו נמצאים במצב רוח שמח, אנחנו זוכרים את מה שהיה לנו יותר טוב. כשאנחנו עצובים, אנחנו זוכרים פחות. כשאנחנו נמצאים במצב מאוד 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 רגשי, הזיכרון עובד חזק יותר. מה זה כל זה? השמחה, הרגש, זה נשמה, זה לא גוף. זה תחושה נשמתית. ולכן, אומר הרבי, כאשר האדם כועס ומסתלק את נשמתו, היא לוקחת ביחד איתה כמה מגה בייט של הזיכרון ומעלימה אותו. בלי שהאדם יוכל להחליט מה כן ומה לא. אנחנו כמובן היינו מעדיפים שאת השטויות אנחנו נשכח. אבל אין לנו בחירה על זה. כאשר הכעס מגיע, האדם שוכח. אם אני רוצה להתעמק בנקודה הזאת ביחד איתכם קצת יותר, בעבר הקדום, כשהאדם הראשון היה בגן עדן, הוא לא ידע שכחה מהי. לא היה מושג השכחה עד שהאדם טעם מעץ הדעת. ומדוע? עד שאדם הראשון לא אכל מעץ הדעת, הטוב והרע בעולם היו נפרדים. כשהוא אכל מעץ הדעת, התחיל לבוא רע לעולם, בתוך האדם. ברגע שנמצא רע בתוך האדם, האדם לא יכול להכיל בטבעו רע. האדם הוא טוב. האדם ברא אותו, אלוקים עשה את האדם ישר. ומכיוון שהוא ישר, קשה לו להכיל רע. זה עושה לו לא טוב. האנשים לא מתים מעודף שמחה, הם מתים מעודף עצב. העצב אוכל את האדם, לא השמחה אוכלת אותו. האדם נברא בשביל להתענג. האדם נברא בשביל לשמוח. האדם נברא בשביל להשתחרר, לא בשביל להיות מקובץ. הקיבוץ בא כתוצאה מהרע בעולם. ולכן, השכחה היא מתנה שנתן הקדוש ברוך הוא, היא תרופה שנתן הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, שמכיוון שאכלת מעץ הדעת והתערבב בך גם רע, והרע אוכל אותך, אז כדי שתוכל בכל זאת לחיות 120 שנה בקטנה, אתה צריך ללמוד לשכוח את הדברים השליליים שקורים לך, אתה צריך ללמוד לשכוח. ולכן השכחה במהותה היא הייתה תרופה. תרופה למי נותנים? לאדם בריא או לאדם חולה? לחולה. השכחה היא תרופה לחולה. מהי המחלה? עץ הדעת. אכל מעץ הדעת, נתערבב בורה, צריך לשכוח אותו, לוקח את תרופת השכחה. עכשיו, מה היסוד שעשה האדם הראשון מיד אחרי שהוא שכח? והתפרו עלי תאנה. הוא תפר לעצמו עלי תאנה מכיוון שהוא התבייש ללכת במערומיו. אז תפר עלי תאנה. זאת אומרת שהתיקון הראשון לעניין של ערבוב הטוב והרע היה תמון בתוך התאנה. ישנו תוספות מאוד מעניין במסכת סנהדרין, שכשאדם הראשון גילה שהוא ערום, זאת אומרת הוא ידע גם קודם, רק שהוא לא התבייש בזה, שהוא התחיל להתבייש בעניין והוא חיפש לחסות את עצמו, העצים, כשהוא בא, ניגש לקחת מהם את העלים או מה שהוא רצה לקחת, הם צעקו ואמרו, אל תיגע בי, אתה רשע, אתה חטאת לאלוקים, אל תיגע בי, הם לא רצו לתת לו את העלים. העץ היחיד, זה פלא, העץ היחיד ששתק והיה מוכן לתת לו את העלים, זה היה עץ התאנה. לדעות מסוימות, לא לכל הדעות, לדעות מסוימות, זה עצמו עץ הדעת. אז מכאן אנחנו לומדים שכל קלקול, התיקון לקלקול נעשה מהתיקון, כמו שמהערס של הנחס עושים את התרופה נגד ערס. אז שימו לב, אני רוצה להעביר כאן משהו מעניין לגבי עץ התאנה ששתק כשאדם הראשון התכסה בעלים שלו. הוא נתן לו תיקון. עכשיו תשמעו, אחד הצדיקים אמר רעיון יפה. ישנה אמרה של התלמוד, היינו דאמר אינשי, שכשרוצים לדעת דבר, אתה יכול לשמוע איך הביטוי של הדבר אצל ההמונים, עצם זה שזה ירד להם בפה בסגנון מסוים, זה השגחה מעט השם. זה לא סתם קרה. ישנו, איך קוראים לתאנה בשפה היידיש? פייג. עכשיו, מה זה פייג בלשון העם? פייג זה כמו שאדם מכניס את הבוען בין שתי האצבעות, והוא כאילו אומר, שם עליך פס, לא מתחשב בך. אז אחד הצדיקים התייחס לאמרה הזאת, והוא אומר, זה בדיוק היה התיקון של אדם הראשון. משום שברגע שהאדם הראשון היה, כמו שאומרים, אכל מעץ הדעת, והיה לו את הבעיה של השכחה, ודיברנו בתחילת הדברים שהשכחה והכעס הולך ביחד, מפני שהכעס מוציא את הנשמה. וכשמוציאים את הנשמה, שוכחים, כי מה מחזיק את הזיכרון? הנשמה. אז כשאדם הראשון חטא והוא סילק קצת את הנשמה ממנו, זה אותו היבט של כעס, כי הכעס מסלק את הנשמה והחטא מסלק את הנשמה. אז נעשה סילוק של הנשמה. כשנעשה סילוק של הנשמה, יש שכחה אצל האדם. איך האדם מתקן את תנועת הנפש הזאת, איך הוא משמר את להיות בגן עדן, כמו שהיה האדם הראשון לפני החטא, איך הוא משמר את זה? על ידי זה שהוא אומר לבני האדם, פייג, עלי תאנה. תאנה, שם עליך פס. כאשר מישהו אומר עליי משהו של גנאי, והוא לא צודק, וזה לא פייר מצידו, וזה לא אמת, אני יודע שזה לא אמת, אז אני שם עליו פס. אני לא הייתי אומר כזו אמרה, כי אין לי את הכתפיים הרחבות להגיד את זה. אבל אחד הצדיקים הסביר על פי התוספות הזה, עם העץ תאנה והעלים והצעקה וכו', הוא אומר, תשמע, זה התיקון, וזה בדיוק, הוא לא קישר את זה לשלמה המלך שלנו, אבל זה בדיוק מה שאומר שלמה המלך שלנו. הוא אומר, אתה רוצה לא לאבד את השכחה שלך, לא לאבד, סליחה, את הזיכרון שלך. אתה רוצה לא לאבד את החיים שלך, אל תיתן אל ליבך. מה זה אל תיתן אל ליבך? שים עליהם פס, אין לזה הסבר אחר. אתה צריך ללמוד לשים פס. אז עכשיו אני רוצה להתייחס לאיזושהי שכחה עדינה, שאנחנו אפילו לא מבחינים שהיא קורית לנו בחיים. קודם כל, מהי שכחה? אנחנו רגילים לתרגם שכחה, אוי, מה מספר טלפון? שכחתי. אוי, רציתי להגיד לך משהו, אוי, שכחתי. אוי, מה זה היה שם? מה זה היה? מה זה היה? לא זו השכחה היחידה שיש לאדם. יש מושג של שכחה, זה שאני יודע את העניין. אני לא שמתי לב אליו. אני יודע, אני מכיר, לא חידשת לי כלום, אני מכיר את מספר הטלפון הזה, אני מכיר את העניין, אני פשוט לא חיברתי אותו, לא קישרתי. אתה דוד של זה? את בת אחיינית של? כל השנים אני יודע, אני יודע את זה, ויודע את זה, ויודע את זה, ויודע את זה, רק לא חיברתי בין הקצוות. אני רוצה להגיד לכם את הנוסחה שלי לאדם מוצלח. מה זה אדם מוצלח? שאתה פוגש אדם עשיר, למשל, שכל כולו הראש שלו בתוך העסקים שלו עד הסוף. ממש כל כולו בעסקים. אבל הוא שוכח את אלוקים. הוא שוכח את המשפחה. הוא שוכח את הילדים. עכשיו, שאני אומר שוכח, הוא באמת שוכח? הוא לא באמת שוכח, הוא יודע. אבל הוא מתעלם מזה, והוא שם מול העיניים שלו רק נקודה אחת. כשאדם שם מול העיניים שלו רק נקודה אחת, בקבלה זה נקרא, האדם הזה נמצא עכשיו בסרט של עולם התוהו. משום שעולם התוהו זה באמת עולם שרואה רק נקודה אחת, הוא רואה רק עניין אחד. לא מעניין אותי שום דבר, אני רואה רק עניין אחד. האדם המוצלח זה האדם שמסוגל לשים על הכובע שלו, ברגע המתאים את הכובע הזה, וברגע המתאים את הכובע הזה, בעבודה הוא נגיד בוס, ובבית הוא אבא, בעל, וברחוב, בבניין הוא שכן, ויש לו כמה כובעים, והוא מצליח, איך אומרים, להתאים אותם בטוב טעם. זה האדם המוצלח. אדם ששקוע רק בנקודה אחת, ובטוח שהנקודה הזאת היא כובשת את כל העולם, והיא זו שהיא תחליט ותכתיב את כל העם, והוא מזניח דברים אחרים, האדם הזה, הוא יש לו הצלחה, אבל אני לא קורא לו מוצלח. מה ההבדל בין הצלחה למוצלח? מוצלח זה משהו שלם. הצלחה זה בתחום מסוים, יש לך הצלחה. הצלחת במבחן הזה, הצלחת בתחום הזה, אבל אתה לא מוצלח לחלוטין. אנחנו שואפים להיות מוצלחים. כדי שאנחנו נהיה מוצלחים, אנחנו צריכים להיות שלמים. כדי שאנחנו נהיה שלמים, מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים לדאוג שלא יהיה מצב ששכחנו משהו. ועוד פעם, לא לשכוח, הכוונה לא שלא נשכח שאנחנו נשואים, שלא נשכח שאין לנו ילדים, שלא נשכח את המחויבות שלנו ואת האחריות שלנו לעניין הזה. זה נקרא לא לשכוח. אז אנחנו נמצאים במצב בכלל לא פשוט. אם זה הפירוש שכחה, אנחנו נמצאים במצב לא פשוט. אנחנו הרבה פעמים שוכחים הרבה מאוד דברים לפי זה. הרבה דברים שהם חשובים, אנחנו לא נותנים להם את המקום הנכון, את ההתייחסות הנכונה. אז המצב שלנו טעון שיפור. עכשיו, למה הוא טעון שיפור לפי הנוסחה שדיברנו היום? מפני שאנחנו כועסים. וכל פעם שאנחנו כועסים, אנחנו קצת שוכחים. זאת אומרת, יוצאת מאיתנו היכולת לשים את תשומת הלב במקום הנכון. עכשיו, זה הפירוש הוא שאתה הפעלת אנרגיה במקום מסוים. הכעס זה המון אנרגיה. הפעלת במקום מסוים, השקעת כאן ושכחת את כל המקומות האחרים. אז זהו, ואחר כך קשה לך לספק את הסחורה למקומות נוספים, לכיוון נוסף. אז זו הייתה הנקודה הראשונה שאני רציתי להביע בהקשר של השכחה עם הכעס ביחד. הנקודה השנייה שעליה מדברת החסידות בעומק, כל אדם יש לו כישרונות כמעט אינסופיים. אם אני מדבר על הנשמה, אינסופיים. אם אני מדבר על הגוף, כמעט אינסופיים. כל בן אדם יש לו המון 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 כוחות שהוא מסוגל לגלות אותם, מסוגל לשפר אותם, לחדד אותם וליישם את עצמו בהם. מה גורם לאדם את האינסופיות שיש בו? הגוף או הנשמה? הנשמה היא אינסופית והיא גורמת לאדם יכולת אינסופית של כישרונות. מה גורם לאדם לאבד את יכולת ההוצאה לפועל של הכישרונות שלו? הגוף. שכחת הנשמה, זאת אומרת כאשר הנשמה יוצאת ממנו והוא שוכח מה שדיברתי קודם, אז הוא מאבד את היכולת להוציא מעצמו את הכישרונות שישנם בו ב-100%. זאת אומרת ישנם המון המון תכונות שבפוטנציאל נמצאות אצלו, והוא לא מצליח להוציא אותה מן ההלם אל הגילוי. ומדוע? מפני שהוא נמצא במצב של כעס. כשהאדם כועס, הוא לא מצליח לגלות ולמצות את נשמתו בצורה הכי מלאה. עכשיו אני רוצה לתת לזה המחשה לגמרי אמיתית. היה אדם אחד. רק תעשו לי טובה, אל תדבקו לשוליים של הסיפור. יש את המסר המרכזי של הסיפור. לא, לא לשוליים. היה אדם אחד, קודם כל פעם, בימים ההם, נדבר איתכם לפני 100 שנה, 150 שנה, מה זה היה נקרא אדם זקן? אדם בן 60 כבר היה בן זקן. מדוע? מפני שתוחלת החיים הייתה יותר קטנה. אדם בגיל 60 היה יושב בבית המדרש בפולניה, סיפור אמיתי. וכל פעם שהאנשים עוברים לידו, הוא מבקש, אתה יכול להביא לי קצת, תביא לי קוסטי. אתה יכול, תביא לי קצת ניירות מהשירותים, תביא לי. אז האנשים שאלו אותו, למה אתה מבקש? אז הוא אומר, אין לי כוח, אני עייף. אין לי כוח, אני חלש, אני זקן, קשה לי. אז האנשים היו אומרים לו בבדיחותה, אתה כנראה רוצה לזכות במצוות כיבוד תלמידי חכמים והדרת פני זקן, אנחנו היינו מציעים לך שתזכה במצווה הזאת בעצמך. תהדר את עצמך, תכבד את עצמך. ככה היו אומרים לו בבדיחותה. מספר אחד היהודים שהכיר אותו, את אותו זקן, שטען שאין לו כוח, שכשהימח שימם וזכרם הגרמנים תפסו אותו והכניסו אותו למחנות, מחנות עבודה, והיה צריך לעבוד, הבחור עבד כמו אלם, כמו צעיר, 15 שעות ברציפות יום-יום בנסיעת מסעות כבדים. אומר, ואני שזכרתי אותו מבית המדרש, גונח וכוהה דם, עייף וזקן, תהיתי בליבי, מה קרה לו לאותו אדם? פתאום כאן הוא יכול לעבוד בלי שום... מה מתברר בטבעו של האדם? שכשהוא נמצא בלחץ, פתאום הוא מגלה כוחות נעלמים. עכשיו אני רוצה לנתח את זה מבחינה פסיכולוגית. למה כאשר האדם נמצא בלחץ, הוא מגלה כוחות נעלמים? מה קרה פתאום? הבן אדם הזה השקיע אנרגיה בזקנה. הוא השקיע שם איזושהי אנרגיה נשמתית, נפשית. הוא השקיע אנרגיה. אם אני סוגר אותו מבחינת זמן, שאין לו זמן לחשוב שהוא זקן. אין לו זמן לחשוב שהוא עייף. אז הוא מפסיק להיות עייף. למה? משום שהייתה לו אנרגיה מבוזבזת שהלכה לכל מיני אפיקים אחרים. לכן, הרבה מאוד פעמים בעיות של בני אדם נפטרות, כאשר אנחנו מצליחים לשחרר אותם ממחשבה אובססיבית בדבר מסוים. משום שכשהאדם נמצא באיזושהי מחשבה תורדנית, שחוזרת על עצמם, הוא משקיע שם המון המון אנרגיה, הרבה מעבר לבעיה האמיתית שקיימת. עכשיו, אילו היה משקיע, אמר לי פעם אחת, מסרתי איזשהו שיעור בבית רפואה תל השומר, לקבוצה של רופאים, פרופסורים, ודיברנו על גם היבטים הלכתיים בנוגע ל השתלות כליה והשתלות לבבות וכבדים ועוד מעט יהיה מוחות גם כן, עוד מעט ישתילו נשמות גם כן. דיברנו על אלה שסובלים על הכליה, אז אמר לי פרופסור מאוד מאוד חשוב בנושא הזה, אמר לי, בני ובנך לא לפרסומת, אם בני האדם בעולם כולו היו משקיעים בליצור כליה מלאכותית טובה, יש משהו, אבל לא מוצלח. משקיעים את כל הכסף שהם השקיעו בהשתלות, ובלחשוב איך להשתיל, ואיך שהגוף לא ידחה, וכן הלאה, הם היו מגיעים למוצר הרבה יותר זול, והרבה פחות מסכן חיים, ושנותן תשובה ומענה לכל חולה חלילה בכליה. אבל, והוא אומר לי, אני לא מדבר איתך על בטן ריקה, אני יודע על מה אני מדבר, וישנם כיוונים רציניים בכיוון, רק שהתקציבים לא מופנים לשם. ומכיוון שכך, אי אפשר להגיע לתשובה, למסקנה, לשיפור של העניין. ככה זה עובד. שאלתי אותו, למה זה ככה? אז הוא הסביר לי שיש לזה סיבות גם כן שקשורות לכסף וכאלה, אבל זה כבר לא הנושא שלנו עכשיו. מה בעצם אני רוצה להגיד? אני רוצה להגיד שכאשר בן אדם מפסיק לחשוב בכיוון מסוים, אז נשארות לו אנרגיות, גם כלכליות, גם מחשבתיות, גם המצאתיות, בכיוון אחר. וזה פשוט. החוכמה היא איפה לשים את האצבע, איפה להחליט ששם אני מוציא את האנרגיה. חבל שאני אבזבז אותה. וכאן אני מגיע לאיזושהי נקודת חידוש, אולי גם הפתעה. מה זה אינטואיציה? בני האדם נוטים לומר, ולדעתי בטעות, שאינטואיציה זה תחושת בטן. אז אינטואיציה, בשורה האחרונה והתחתונה שלה, היא באמת תחושת בטן, זה נכון. אבל אינטואיציה היא הרבה יותר עמוקה מזה. אני רוצה להסביר קצת יותר, כשחקרו את התופעה, מהי האינטואיציה? אינטואיציה בשתי מילים זה כוח הכרעה. כוח הכרעה, כוח החלטה. כן? אינטואיציה זה כוח החלטה, הכרעה. עכשיו, כמובן אני יכול להחליט ולהפסיד. כוח הכרעה שמתגלה כמוצלח, לפחות באחוזים גבוהים. עכשיו, כשחקרו את העניין, גילו שכאשר אדם מגיע להכרעה, להחלטה, באמצעות תחושת הלב או הבטן, לא משנה איך שנקרא לזה, מה בעצם הוא עשה באותו הזמן? באותו הזמן, במהירות בזק, הוא שיקלל את כל הנתונים שישנם כאן, השכליים, הלבביים, הרגשיים, הבין אישיים, החברתיים, במהירות בזק, ולפי כל זה במהירות נראה לו שהנטייה יותר לכיוון ההוא. עכשיו, לא תמיד הוא עושה את זה ברציו שלו, לא תמיד הוא עושה את זה בחשיבה הלוגית. זה קורה בצורה מאוד מאוד מהירה, וזה קורה בצורה מאוד מאוד פנימית ולא גלויה. אבל זה בעצם כוח האינטואיציה. כוח האינטואיציה הוא לא סתם שאני יושב ככה ומנבא. זה לא על בטן ריקה, זה על איזשהו הקדמות שישנם אצלי בנפש, איזה שהם ידיעות מוקדמות, איזה שהם אינפורמציות ששמעתי. אני לא עושה, זה לא כמו שאני עושה אחד ועוד אחד ועוד אחד שווה שלוש, זה לא ככה, אבל זה שקלול של כללות ההיבטים שמעניינים אותי, והם אלה שנותנים לי את המסקנה של האינטואיציה. לפי הטענה הזו, כל אדם יכול לשפר את כוח ההכרעה וההחלטה שלו, או אם תרצו, את כוח האינטואיציה שלו. יכול לשפר, להרים רמה, יכול לדרג את זה בצורה גבוהה יותר. מה הסיבה שישנם הרבה בני אדם שזה לא הולך להם? מה הסיבה שיש הרבה בני אדם זה שהם לא, אין להם תחושות ריח, אין להם תחושות, הם לא מרגישים את העתיד, הם לא מרגישים, מה הסיבה? משום שיש להם איזושהי שריטה במערכת, שכשהם משקללים דבר, הם לוקחים את הנתונים בצורה הלא נכונה. הם שמים את האצבע במהירות, בלי שהם שמים לב על הנקודות הלא נכונות בתוך כל המידע שיש להם, ולפי זה הם מחליטים. מה גורם להם לשים את האצבע, מה שאנחנו קוראים הרבה פעמים מוח חכום? מה גורם להם הרבה פעמים לשים את האצבע לא על המקום הנכון? מה בדיוק, אם אנחנו מגדירים את זה? הסיבה האמיתית, הדקה שהם שמים את האצבע על המקום הלא נכון, זה מפני שהם לא מונחים חזק. כשהם חושבים על הנקודה הזאת, הם לא באמת מקיפים אותה מכל צדדיה, הם מקיפים רק את הפן המעניין אותם בתוך אותה נקודה. עכשיו, הפן שמעניין אותם בתוך אותה נקודה, הוא עלול להביא אותם לטעות כשהם שקללו אותו ועוד נקודה שרק אותם מעניינת, רק אותה. ובסוף, האם כדאי לעשות את הביזנס הזה או לא? הם יגידו לך כן. כשהאדם ניטרלי יגיד לא. אבל הם טוענים, יש לי אהבה והיא תנצח. זאת אומרת, יש לי איזושהי תחושת לב, אבל היא סובייקטיבית לחלוטין, מפני שהיא לא לקחה בשיפוט את מכלול הדברים. אז מוריי ורבותיי, איך אנחנו עושים שכשאנחנו נצטרך להגיע להחלטה, אנחנו נביט על מכלול הדברים? אז התשובה היא, שכל פעם שאנחנו מתרגלים להכניס את עצמנו באנרגיות מעייפות לדבר מסוים, אנחנו, מה שנקרא, חופרים. מה זה חופרים? חופרים סתם. בוא ננסה עם הקונגו ללכת פה. טו, 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 טו. 5-6 שעות. לאן אתה נוסע? לא יודע, חופרים. כל פעם שהאדם מתרגל נפשית לתנועת נפש הזו של החופרים, במקום המיותר שהוא לא צריך לעשות אותו שם באמת, כשיגיע פתאום שאלה שנוגעת לו לחיים שלו, והוא יצטרך עם החוש האינטואיטיבי שלו לרוץ על כמה עשרות פרטים שכליים, רגשיים וכן הלאה, ולהוציא מהם את הקוד הנכון ולהוציא מסקנה, הכרעה, הוא יתבלבל. הוא יתבלבל והוא ישים את האצבע, הוא כל כך התרגל, סליחה על הביטוי, לבזבז את הזמן. הוא כל כך התרגל לשים את האצבע במקום הלא נכון, שהוא משבש את המערכת. עכשיו, למה זה כל כך מסוכן? אחד מהרבנים הגדולים בירושלים, קראו אותו הרב מבריסק, הוא היה אומר ככה, הילדים שלו היו לומדים בחברותה עם חברים שלהם, הוא היה מקשיב ככה מהצד ללימוד. אם הוא היה רואה שילד אחד יש לו מה שנקרא ראש עקום, אין לו ראש ישר, הוא היה אומר לבן שלו, פעם הבאה אל תלמד איתו, חברותה, קח מישהו אחר. הוא אומר, למה? הוא אומר, כשאתה מתחבר עם מישהו שיש לו ראש עקום, זה מקלקל לך את המוח. האדם חושב, מה יכול לקלקל לי את המוח? זה אני לוגי, אני חושב, אני רציונלי, זה. מה יכול לקלקל לך את המוח? הוא יכול לקלקל לך פלוס, אתה אפילו לא מבחין בזה. אתה לא מבחין משום שהוא מלמד אותך, בלי ש... תוך כדי הוויכוח, תוך כדי הדיסקוס שביניכם, חברותה, הוא מלמד אותך לשים את האצבע על מקומות לא רלוונטיים, לא בריאים, לא משמעותיים, לא מקדמים. אז אם יש מולך בן אדם חכם, שיודע לתת לך את ההיבטים השונים, עוזר לך לתת את ההיבטים השונים, יש לו ראש ישר. ובתוך ההיבטים השונים גם לתת להם את המשקל הנכון, זה הלימוד. אבל אם יש לך בן אדם מטומטם, שתמיד ישים את האצבע על מקומות פחות חשובים, ואתה תצטרך להוציא איתו ביחד את המיץ, אז זה לא זה הלימוד, אלא זה הפיגור. עכשיו, אתה אפילו לא שם לב שזה קורה, זה קורה... בלי שאנחנו נבחין אפילו. זה קורה. אז לכן הוא אומר, אל תלמדו עם חבר'ה כאלה. אתם עושים את עצמכם, אתם משבשים את המוח, בלי שתשימו לב. וזה בדיוק מה שעושה הכעס לאדם. הכעס גורם לאדם שחוש האינטואיציה שלו, חוש השקלול וההכרעה והמסקנה, יהיו לא בריאים. הם יהיו נטולי אובייקטיביות. הם יהיו יותר ויותר ויותר, איך אומרים, פוזלים לצדדים, לשוליים. כאשר בן אדם לומד להכיל דברים, בסדר, אז הוא אמר לי, הוא יכול להגיד. זה אומר לי ככה, אתם כולכם מכירים את הסיפור על אותו אחד שהלך עם הילדים שלו, נסע איתם על החמור. בדרך בא אליו בן אדם אחד ואמר לו, לא יפה, שלושה על חמור אחד, מסכן החמור, הוריד ילד אחד. המשיך הלאה, עוד אחד אמר לו, שניים על חמור, לא יפה, הוריד שני. אחד אמר לו, אחד על החמור, מסכן החמור, הוריד שלישי. בסוף הדרך, הוא הלך והחמור על הכתפיים שלו. כי הוא כל פעם ניסה לרצות משהו שבני אדם אמרו, כל הערה הוא לקח אותה כמו שאומרים ברצינות. מה זה נקרא שאתה לומד לחדד את חוש האינטואיציה? הוא אמר, שיגיד. זכותו להגיד. אני לא רואה בזה, לי זה לא מתאים. עכשיו, איפה זה מתחיל? הרי יש דברים חכמים, אתם בטח יכולים לשאול אותי, יש דברים חכמים שאני אשמע מבני אדם. אז לכן אני מכוון את זה להפיק מאוד מאוד מסוים, שעליו אנחנו מדברים בפסוק. שלמה המלך אומר, כשבאים אליך בני אדם, והם אומרים, מספרים לך שריחלו עליך, הם אומרים שדיברו עליך, וזה עצמו שדיברו עליך, ודיברו עליך רע, זה מעצבן אותך. עכשיו, מה אתה יכול לעשות עם זה? לבנות אותך, זה בטוח כבר לא יבנה אותך. גמרנו. אז מה זה יכול לעשות? תחפור, תתעצבן, ולך תדבר איתם על זה. אומר לך, שלמה, אולי תיקח את האנרגיה הזאת ותלמד משהו באותו זמן. תהפוך להיות בן אדם חכם. אולי תיקח את האנרגיה הזאת ורק אל תבזבז אותה, ותחיה עוד שבוע ימים. לא חבל? זה בדיוק הטענה. אני לא בא ואומר, אל תלמד בבני אדם, אבל ישנם דברים כאלה שאם אתה תיקח אותם ברצינות, אתה אוכל את עצמך, ואתה לא מקדם את עצמך מבחינה שכלית אמיתית. זה מין חיידה כזה של, לא, אני חייב להעמיד אותם על האמת, אני חייב להגיד להם, אני חייב להסביר להם, אני חייב להוציא אותם מהטעות שלהם עליי. מי אמר שאתה צריך להוציא אותם מהטעות שלך? מי אמר? מה זה, הבוס שלך? סתם אנשים שישבו על כוס קפה, ובא להם להעיף את כל העולם על השולחן, ואתה עלית למדגם. אז בגלל זה אתה צריך עכשיו, להשתגע ולבזבז דקה מהחיים שלך עליהם? אומר לך שלמה, אל תיתן את ליבך אליהם. זה תנועת נפש בריאה שגורמת לך ליישר לאט לאט את הראש, וכשתבוא למצב של אינטואיציה, לבד המוח שלך כבר, ה-F35 שלך בתוך הראש, כבר ידע לבד, זה לא, זה כן, זה לא, זה לא, זה כן, זה לא, זה לא, במהירות, בשנייה, וזה אינטואיציה. אתה מתרגל, זה אימון. כמו שאני עושה שרירים, מרים, משקולות, אז לאט לאט השרירים, גם השכל הוא ככה. זה שרירים, זה אימונים, אימון. אימון אישי. עכשיו אני רוצה להעביר את הרעיון הזה בהיבט יהודי יותר. יש לנו כמה גלויות, ארבע גלויות. גלות פרס, גלות מדי, גלות בבל. באיזה גלות אנחנו נמצאים עכשיו? גלות אדום. הגלות אדום היא נקראת הגלות הכי ארוכה היא הייתה. הגלות הכי הכי ארוכה. באה הקבלה ואומרת, מה זה גלות אדום? ברוחניות, גלות אדום ברוחניות זה האדם שנעשה עם פנים אדומות כשהוא כועס. גלות אדום. עכשיו, מה הבעייתיות בגלות אדום? באותו זמן שהאדם כועס, הוא מרגיש שהוא ניזון מהכעס. יש איזושהי תנועה של כיפיות בשעה שהאדם כועס. יש לו איזו הנאה מסוימת שהוא כועס. הבעירה הטבעית של הגוף נהנית מהכעס. יש לו משהו שם בכעס. אחר כך הוא מרגיש עצבני, הוא מרגיש זה. זה כמו שאוכלים שוקולד. בהתחלה זה טוב, אחר כך אתה מרגיש לא טוב. גלות אדום היא גלות ארוכה, מפני שאנחנו אפילו לא מבחינים מה היא עושה לנו. הגלות של הכעס היא הגלות הזו האחרונה. מהי הגלות? שהאדם טועה, מה שדיברתי קודם, טועה בתת, טועה בתף, והרולטה של הטעויות הולכת ומסתובבת עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם. למה? כי האינטואיציות שלו לא נכונות, מכיוון שיש לו שכחה שדיברנו עליה קודם, ולכן שתי האלמנטים האלה הם מתכון בטוח לעוד סריות של טעויות שיבואו אחר כך. אבל האדם לא יודע לצאת מזה. זה, לכן הגלות הזאת היא ארוכה. בנפש, התנועת הנפש של הגלות הזאת היא ארוכה. אמר לי פעם אדם, וזה חכם, זה נכון, היום כל פעם נשמעים קולות, לצהל מותר לעשות ככה, איך אומרים, הצבא המוסרי, האם מה שעשה אותו חייל שם, כן, האם זה בסדר, לא בסדר, בית משפט. אז אמר פעם מישהו, אתם יודעים, אותו, כמו אותו ילד שבסיפור אמר, המלך הוא עירום. הוא אמר שבתנועה שמנצאת מדינת ישראל היום, כן, תנועת הנפש הזאת והיפיפיות הזאת שמנסים לתרץ ולהסביר ולעולם ומה יגידו ואיך אנחנו, לא, היושר וכן הלאה, אנחנו לעולם לא היינו מקימים את מדינת ישראל. אם זו הייתה תנועת הנפש, זה לא הייתה תנועת נפש של הקמה, זה תנועת נפש של הרס. זה לא יכול להיות, זה לא אותו תנועת נפש. אנחנו היינו אומרים שזה לא מוסרי לסלק אז את הערבים ולא תנו שזה. אתה לא היית יוצא מזה אף פעם. כשאנחנו מדברים, אז מה קרה? זה מין שיבוש בתוך הראש. כולנו שם, זה לא הם, זה אנחנו. כולנו נמצאים באיזשהו מקום בתוך שיבוש של הראש כתוצאה מכעסים, מבריחת נשמה, יש בריחת סידן, יש בריחת נשמה. בריחת נשמה זה בריחת שכחה, בריחת אינטואיציה, ואז השקלולים שלנו הם לא לעניין. הם לא שיקולים ריאליים, לא שיקולים אמיתיים, לא שיקולים נכונים. סיפר לי איזשהו חבר שהוא הדפיס ספר. ספר של תועלת לציבור. והיה איזה אדם שהתחיל לדבר נגד הספר שלו, ופרסם נגד הספר שלו, כן? אז הלכו אל אותו אדם, ואמרו לו, אולי תסייע בהפצה של הספר. אז הוא אומר, תראו, הספר הוא טוב, יכול להיות שהוא מועיל, אבל אני לא יכול. למה? מפני שהבן אדם שהוציא את הספר לא הביא לי אותו מתנה. אז זה ממש יפה, זה ממש יפה, הוא ידע להגיד את זה יפה. מה אתם רוצים ממני? האם מעניין אותו תועלת הציבור, או שמעניין אותו, כן, אבל איפה אני בתוך התמונה? כן? אז זה בדקות קיים אצל כל האדם התפיסה הזאת. הוא עשה שקלול מהיר, אני לא יכול לעזור במקרה הזה, והוא משחק אותה שהוא מדבר רציונל, אני לא יכול לעזור במקרה הזה, אני לא יכול. הבן אדם הזה, מה, הוא לא כיבד אותי, אז אם הוא לא כיבד אותך, לכן מה השם הציבור? לא, בסדר, לא, אני לא מוכן, כי הוא לא כיבד אותי. בשיא הרוגע, לא מתוך לבא של כעסים, זה שקלול שכלי הוא עשה פה. אבל השקלול הזה הוא לא שקלול אמיתי, שהוא הרגיל את עצמו כל הזמן לפנות אל אותם קודים חולניים שנמצאים במוח של כולנו. שאלה אם לקחת אותם ברצינות. אז זה נקרא גלות אדום. ברגע, באותו הרגע שאנחנו נלמד לסדר, אנחנו יצאנו לגאולה. קודם כל לגאולה פרטית, כל אחד במה שהוא צריך. ומכאן לגאולה כללית, גאולה של עם ישראל כולו. אבל זה נקודה שהיא מאוד מאוד משמעותית בתוך הגלות והגאולה. שתפסיק לתת את הכוחות שלך להבל ולריק, לחפור בכל מיני מקומות מיותרים, כתוצאה מבריחת נשמה, כתוצאה מהגברת כעס, ואז השכחה הגדלה והאינטואיציות עובדות. כאילו הולכות לעבדו. עכשיו, אם אני ממשיך את הרעיון הזה להיבט קצת יותר עמוק, בקבלה כתוב שישנם שני סוגי חטאים. יש חטא, כמה חטאים? זה קובץ חטאים שנקרא קרט. מה זה קרט? שכאילו האדם נחרט מהשורש הרוחני שלו. יש חטאים שהם לא קרט, אבל הם חמורים. בא צמח צדק ואומר, לדידי, אם אתם שואלים אותי, החטא של הכעס הוא יותר חמור מהחטא של הקרט. הוא מסביר למה. זה רעיון? הוא אומר ככה, בחטא של הקרט, אז נעשה חתיכה, נחתך, בין הנשמה הרוחנית שלמעלה, לבין הנשמה שנמצאת בגוף האדם. נעשתה איזשהו ניתוק. עכשיו, אבל מה? אחרי הניתוק הזה, הנשמה שלמעלה נשארה נקייה. היא מתנתקת. האדם עושה שטויות, זה לא פוגע בה. אם הוא יעשה תשובה, כמו שכתוב בספר התניא, מה זה תשובה של קרת? לעשות קשר, לקחת את שני החוטים ולעשות קשר כפול, ואז החוט נעשה חזק, כמו שהיה קודם, קשר כפול. אז הוא חוזר, והנשמה נקייה. אומר, לעומת זאת הכעס, אמנם הנשמה לא נחרטת, אבל דווקא בגלל שהיא לא נחרטת זה מסוכן. כי האדם מעביר איזושהי תינופת קבועה לתוך הנשמה, וגורם לה התפתמות שגורמת לה לתעתע באותו אדם בהמשך דרכו. כאן אני מגיע לדבר הרבה יותר מסוכן. זה לא גלות בבל שהוא, סליחה, זה לא גלות אדום שהאדם אוהב לכעוס אחר כך עוד פעם ועוד פעם. לא, הנשמה שלו, איך הבן אדם אומר? מרגיש לי, לא מרגיש לי, חלמתי, בא לי, יש לי תחושות פנימיות חזקות שאומרות לי, לך ימינה, אומרות לי, לך שמאלה. אם האדם התפתם בכעס, הכעס העביר זפת אל הנשמה שנמצאת למעלה. עכשיו, מאיפה אתה מקבל את כל ההשראה שלך? מהנשמה. עכשיו, ברגע שהנשמה שלמעלה הפכה להיות יותר מלוכלכת, אז כל ההשראות מאבדות את הצפון. ההשראות שמהנשמה מאבדות את הצפון. כשהיא מתלכלכת, אז מה היא מחזירה לי חזרה? זה כמו שירד גשם שחור. נפט כזה, לא יודע מה. ממה הוא עלה? משום שהעננים לקחו אבק או נפט או משהו זה, הם זה ידעו, וזה מה שירד לך אחר כך למעלה. מה שאתה מעלה, זה מה שיורד אחר כך למטה. אז אם אתה שומר על עצמך מבחינת הכעסים, מה שאנחנו דיברנו עד עכשיו, זה האדם שומר שהעיתותים של הנשמה שלו לא יטעו אותו. אם אנחנו מוסיפים עוד טיפ-טיפה, זה נקרא בלשון של החסידות בעיית עיכול. והבעיית עיכול היא הכי חמורה, כי כשאני לא אוכל, אני יודע לא אכלתי, אז אני רעב, אבל לא אכלתי. אבל יש פעמים שאני אכלתי, בלעתי כמו שאומרים, זה שוכב בתוך המעיים והוא לא מתפרק. זה הופך להיות גוש שלא מתפרק. אז באשליה אני מרגיש שבע, אבל מבחינת מה שהגוף צריך לקבל, הוא לא מקבל. זאת אומרת, כי לא הייתה התפרקות, הוא לא מתקבל. ואז אין לאדם את החיישנים הפנימיים שלו שיזהירו אותו, תיזהר. כי כשאני רעב, אז החיישן של המעיים אומר לי, אתה לא אכלת, אתה רעב. אבל כאשר אני אכלתי, וזה רק לא מתפרק, נראה לי שאכלתי ושהכל בסדר, אז אני אפילו לא יודע להיזהר ולהביא את עצמי למצב הזה, וזה הכל אותו המשך, זה נקרא אשליית הבלייה. הבלייה גורמת לאדם, זה בקבלה כתוב, הבלייה גורמת לאדם את האשליה, וזה מה שגורם הטמטום הזה של המוח, שאתה חושב שאתה מלא, אתה חושב שאתה סבר, אתה חושב שאתה צודק, אתה חושב גם שאתה מרגיש, וזה לא נכון. אתה מרגיש לא נכון. וזה טעות. כמו שאמר הכוזרי, כוונתך רצויה, מעשיך אינם רצויים. אתה אפילו לא יודע שזה הבעיה. אתה לא מרגיש שזה הבעיה. לא נראה לי שכאן הבעיה. לא נראה לי. למה לא נראה לך? מפני שהתדרים מלמעלה משקרים אותך. מי גרם להם לשקר? אתה. על ידי מה? על ידי הכעס. זה מין רולטה שחוזרת על עצמה. אז לפני המעשי, אני רוצה בקצרה כמה נקודות משמעותיות. נקודה אחת. בקבלה כתוב, אני רוצה בהבזק יותר. בקבלה כתוב שכאשר האדם כועס, אז מסתלקת נשמתו. מה הוא אותו חלק נשמה שמסתלק? אז כתוב שזה נפש, רוח ונשמה, נרן. נפש, רוח ונשמה, הם אלה שמסתלקים ממנו בשעה שהוא כועס. בקבלה כתוב שהנפש, רוח ונשמה, הם כנגד מחשבה, דיבור ומעשה. זאת אומרת שהכעס מביא את האדם לאיזשהו מקום שהטעויות שהוא עלול לעשות יהיו בשלושת הלבושים הכי הכי משמעותיים שלנו בחיים. או במחשבה, מחשבת טעות, או דיבור, פליטות פה למיניהם, או מעשים, מעשים שהם לא בכיוון. יצא לי, לא התכוונתי. מעשים שהם לא מתורגמים נכון, וזה היום ונורא. נקודה נוספת, בהבזק, בלעם, כתוב עליו, יודע דעת עליון. אומרת הגמרא, מה זה יודע דעת עליון? שהוא יודע מתי אלוקים כועס, ובאותו הזמן שאלוקים כועס, הוא יכול לקלל את עם ישראל. אז יש זיקה בקבלה בין בלעם לכעס. יש לו חוש מיוחד לבלעם לקלוט כעס. הוא מומחה לכעס. לאן זה הוביל אותו, בלעם? לאן זה הוביל אותו? מעניין. הוא היה בן אדם מיוחד. הוא היה בעל אתונו. זאת אומרת, הוא חי חיי אישות עם האתון שלו. בשלב המתקדם, הוא הורה לבלק להחטיא את עם ישראל בבנות מואב. זאת אומרת, הוא היה מחובר מאוד אל הזנות. אז בקבלה באמת כתוב ששני הדברים האלה הולכים ביחד. כעס, היה לו זיקה מאוד מאוד מיוחדת לכעס, וזנות, תאוות המין, הולך ביחד. אז הוא לא היה מרגיע את עצמו בכל מיני דברים מוזרים שלא מתאימים לנביא של אומות העולם, לא מתאימים לאדם שאמור להיות מוסרי, אמור להיות איש המעלה, להיות רוחני וכן הלאה, זה לא יתאים לו. זה הולך ביחד. ברגע שהאדם, מה עומד מאחורי זה? איבוד כוח להבל ולריק. כל הנושא הזה שנקרא זנות, זה בגדול, איבוד כוח להבל ולריק. אז אומרת הקבלה, כי זה הולך ביחד. מי שכועס, הוא מוציא, לשום מקום הוא לא נוסע עם זה. זה הכעס. והזנות זה אותו דבר. אין מזה כלום. אין תועלת, אין ילדים מזה, אין בניין מזה, בניין הדעד, אין מזה. אז זה נקרא, לכן שניהם מחוברים ביחד, לכן הם התחברו באדם אחד. הוא מלך הכעסים, יודע מתי אלוקים כועס, והוא מלך התועבה. זה הלך ביחד, באותה תנועת נפס של האדם. נקודה שלישית, גם בקצרה, שבת... זה זמן שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם נשמה יתרה. בנשמה היתרה של שבת אמורה להעניק לנו כוח לקלוט את העתיד שלנו במשך השבוע הבא. לכן אומרים לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. ברכה לאן? למה? ברכה לשבוע הבא. עכשיו ברגע שהאדם כועס בשבת, איך אנחנו נתרגם את זה? כועס בשבת, סילוק נשמה, איזה נשמה? היתרה, שמה משמעותה, מה תפקידה? לתת לי את המשקפיים לשבוע הבא, אני מאבד את הנשמה הזאת. עכשיו, זה קורה, למה זה מצחיק? משום שהיום האנשים לא כל כך יודעים, הם לא יודעים מה לעשות שהם נמצאים לבד. בבוקר, כשהולכים ביום חול, הולכים לעבודה, חוזרים אחרי צהריים, יש זמן שהולכים לישון, אבל בשבת יש הרבה זמן לדבר, ומלא יש הרבה זמן... לריב, ובמילא יש הרבה סילוקי נשמות, ובמילא יש הרבה טעויות במשך השבוע הבא. זה רולטה שמסתובבת סביבה. אולי בגלל זה הרבי רצה שהחסידים יישארו כל השבת בבית הכנסת. מה שבטוח בטוח, לריב הם לא יריבו. אני אומר את זה בבדיחות, כן, אנחנו צריכים לדעת להיות בבית ולא לריב. זה התפקיד. אז זה הנקודה... השלישית בקצרה, ואני נותן עכשיו טיפ לזהות משהו מאוד חשוב. הרבי הרייץ כותב באחד מהמכתבים שלו, כידוע, דברי חכמים בנחת נשמעים. אומר הרבי הרייץ שאם בן אדם מוכיח אתכם, והוא מוכיח אתכם בכעס, בעצבים, אבל לא מדבר על כעס מתון, אני מדבר על כעס מעקר הרים, שבר סלעים, והוא אומר לך, זה בגלל שאני אוהב אותך, אני אומר לך ככה, בגלל שאני אוהב אותך. אז תדע לך, ככה הוא כותב, שהוא שונא אותך. הוא אומר, כי כעס לא יכול להיות ביחד עם ביטוי של טוב. כעס לא יכול להיות ביטוי ביחד עם נשמה. כעס לא יכול להיות ביחד עם אינטואיציות נכונות. זה הולך לא טוב, זה זורם לא טוב. אז תדע שאם זה ככה, יהיה לך סימן. אז עכשיו, שאלתם כבר מההתחלה, אז מה עושים? אני נותן תשובה אחת פשוטה, טובה, פרקטית, מעשית, ותשובה אחת שהיא טיפ-טיפונת יותר רוחנית. אומר הרבי הרייץ בשם ספר ראשית חוכמה, שזה אחד המקובלים בזמנו של האריזל, אומר, העצה שלו, איך אומרים, גאונות פשוטה. אומר, כשאתה מרגיש שאתה הולך לכעוס, תשתוק, אל תדבר. משום שהכוח של הדיבור הוא מחזק את המידות מאוד, זה כמו מפוח על האש, ואז זה יכול להגיע ללבות. תשתוק עד שיעבור הכוח שלך ותצא. זה עצה אחת. הרבי נותן עצה, אם תרצו, יותר עיונית. לשתוק זה לשתוק, אבל יש משהו שיעזור לנו למחשבה. ספר התניה, שסיימנו אותו עכשיו ביוטט בכסלב, מחולק לכמה חלקים. יש לו את הליקוטי אמרים, יש לו את איגרת התשובה, יש לו את שער הייחוד והאמונה, ויש לו את איגרות הקודש של האדמו"ר הזקן ואת הקונטרס האחרון. חמישה חלקים, כנגד חמישה ראשי תורה. עכשיו, החלק של איגרות הקודש שלו, יש לו סימנים, סימן א', סימן ב', סימן ג', סימן פי אותיות. סימן חף ה', אומר הרבי שהאדם ילמד את סימן חף ה' לפני שהוא כועס, הרבה לפני שהוא כועס, עד שידע אותו היטב, בתוכן. אחר כך בשעה שבא לו לכעוס, שיעביר מהר את האיגרת הקודש סימן חף ה' בראש, וזה יעזור לו. אז זה העצה שכותב הרבי, ואני רוצה לסיים בכמה מילים חשובות. הלל, הוא מלך הסובלניים, הוא שותק, מעצבנים אותו, שותק, שותק, שותק. אבל היה לנו עוד מישהו שאי אפשר שלא להתפעל ממנו, וזה יוסף הצדיק. יוסף, האחים שלו הוציאו אותו, מה פירוש? מה זה הוציאו אותו? הם עשו לו כל מה שרק אפשר לעשות רע לאח. רצו להרוג אותו. על הרגע, ניצל ברגע האחרון על ידי ראובן. ואף בכן ראובן, סליחה, יוסף לא חי כל הזמן בכעסים עליהם. זה הפתח של השיחה שלנו עם שלמה המלך. הוא לא חי כל הזמן ברגשות נקם. גם באותו זמן שהוא יכל להרע להם, בזמן של מצרים, הוא לא היה עמוס בכעסים עליהם. אני חושב שיוסף יכל להפנות את אפיקי הכישרונות שלו, להפוך להיות מנהיג עולמי, רק בכוח זה שהוא לא שמר בליבו עוינות לאחים שלו כל הזמן, כי אחרת הוא היה חי כל הזמן בהוצאת אנרגיות מיותרת, וזה היה חבל. יוסף גדל להיות ענב. איפה רואים את זה על יוסף? כשיעקב שולח אותו אל האחים, אומר להם, לך תראה את שלום אחיך ואת שלום הצון, ויומר אינני, אומר רשי, כך היא דרכם של צדיקים, לשון ענבה וזריזות. אינני, הנה אני פה, אני עושה. אף על פי שהוא ידע שהם שונאים אותו, אבל היה לו את התנועה הזאת של הענבה. התנועה של הענבה זה שהוא מסוגל גם כן להבליג ולהעביר ולא לקחת את הדברים ברצינות. והרבי תמיד מדייק את זה גם כן, שהוא היה בתור סוער בבית הסוער, אסיר, אבל הוא היה מסייע שם, מוציא ומביא שם, אז שהוא ראה את שר המשקים ושר האופים, אז הוא מסתכל והוא שואל אותם, מדוע פניכם רעים היום? כי כשבן אדם עסוק בצער שלו, הוא יכול לראות מישהו ממטר, מדוע פניך רעים? הוא לא היה שקוע בזה, אז הוא יכל להקשיב לצרות של אנשים אחרים. עכשיו, ישנו ביטוי, זה מעניין, ישנו ביטוי, איך קראו, פעם זה היה יותר מצוי שמשתמשים בביטוי הזה, לאחד שהיה אילוי גאון בישיבה, איך היו קוראים לו? היו קוראים לו ראש, יש לו ראש של ברזל. איך? פטיש חזק, ראש ברזל. איך קוראים לאדם שיש לו ידיים טובות? אז קוראים לו ידי זהב. אז אומרים בשם צדיקי, מה ההבדל כשאתה אומר, לראש אומרים ראש ברזל, לידיים אומרים ידי זהב, מה ההבדל? אז אומרים ככה, הראש, אם אתה לא משתמש בו נכון, הוא מחליד. הידיים, אם למדתם אומנות, אז גם השנים לא עסקתם בה, אבל תוך זמן די קצר אתם יכולים לאמן את עצמכם לחזור חזרה למה שידעתם בעבר. הידיים הם כמו זהב שלא מחליד, הראש מחליד. אם אנחנו יודעים לתרגם נכון את הדברים שאומרים לנו ולהשתמש בראש במקום, כמו שקראנו לזה קודם, לחפור, אלא לעסוק בדברים עיוניים, בדברים שכליים, לעסוק בדברים דחונים, אז הראש שלנו נשאר ראש ברזל, לא מחליט. אבל אם אנחנו לא יודעים לעשות את זה, אז אנחנו מפסידים. וכאן אני רוצה לסיים בנקודה שהיא מאוד חשובה לכולנו. הבעל שם טוב אמר שאין בן אדם שאין לו מנגדים. אין אדם שאין לו אנשים שמנגדים לו. כל אחד. בין אלה שהוא יודע שהם מנגדים לו, ובין אלה שהוא לא יודע. אבל תמיד יש למישהו מנגד. עכשיו בואו נראה מה עושה חכם, מה עושה טיפש. הטיפש, כשהוא שומע שמישהו ניגד לו ואמר עליו, הוא מיד מתכווץ. הוא מיד כועס. הוא מיד מוציא מה שנקרא אשן מהאף, מהאוזניים. מסביר כל אחרי צהריים לכל החברים, שמעתם מה אמרו עליי? איך זה יכול להיות? זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, מוציא את כל המיץ. אחר כך יושב ככה ומרגיש טמבל על הכורסה. הוציא את כל הגז מעצמו, הוציא מעצמו את כל הכוחות. החכם מה אומר? הרי זה לא יעזור לי. תמיד יהיו אנשים שהם נגדי. תמיד יהיו אנשים שלא מחזיקים מני. אז למה אני בזבז את הזמן? בוא נעשה משהו תוכני. עכשיו, מה הסוד של הבריאה? כל הבריאה בנויה על זה שעד שהאנשים מכירים אותך באמת ולומדים אותך באמת ועד שהופכים להיות אנשים שבאמת אוהדים אותך על אמת, לוקח זמן. זה נקרא עד שיוצא טבעך בעולם. זה לוקח זמן. הטיפש כל יום כועס מחדש, למה האנשים לא הבינו אותו מספיק? כאילו למה לא יצא טבעו בעולם? החכם אומר, זה יבוא. אז לפחות שיהיה לי מה למכור לאנשים כשיצא טבעי בעולם. אז אני אעשה משהו תוכני, אני אנצל את הזמן שלי כמו שצריך. וזה מה שאומר לנו שלמה. דעו לכם, תמיד ידברו עליכם. דעו לכם, תמיד יהיו אנשים שיעשו עליכם ככה. אני אומר לכם מראש, על השולחן. תמיד יימצא. עכשיו, אתם רק תחליטו את מה אתם מצלמים ותולים בסלון שבתוך הלב שלכם. את הדברים הטובים שאמרו עליכם, או את הדברים הרעים. אם אתם טיפשים, קחו את הדברים הרעים, תצמידו אותם אל לוח לבכם, ותחזרו עליהם בוקר, ערב וצהריים, וכל כמה חודשים טיפלו למיטה מצינון ומחולשה נפשית, ומחולשה של החיסון הכללי, וכן הלאה וכן הלאה. אבל אם אתם חכמים, אומרים לכם מראש, ככה עובד העולם, ככה בני האדם, ככה שופטים, כך מכירים, ככה שונאים. אז תעשו היא אחד גדול על כל העולם, פייג, ותמשיכו הלאה. איך אומרים? הכלבים נובחים והעגלה נוסעת.